la 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 di la 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 ta la 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 di la la di la la la. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יניב שפירא, עוצר ראשי במשכן לאומנות עין חרוד, בן וחבר קיבוץ ישראל, ובמשך חמש שנים היה של המשכן לאומנות. לאחרונה יצא ספרו, ספר גדול, מרשים, ספר שקשה להתעלם ממנו אם מתייחסים לאמנות ישראלית בכלל ולאמנות יהודית. הספר שנקרא משכן לאמנות עין חרוד, מבחר עבודת האוסף, ושיניב כתב וערך. כל אלה יוצרים איזו הזדמנות לשוחח עם האיש שמאחורי ההתרחשות והתערוכות במוזיאון שלכאורה הוא פריפריאלי, ולהפתעתי הוא לא רואה את עצמו כפריפריאלי. אז הנה הזדמנות לשיחה. שלום יניב.
שלום חווה.
אני מאוד 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 שמחה לפגישה בינינו ובעיתוי הזה, באביב הזה, עם הספר הזה. ובתוך ההגדרה המיוחדת שלך אנחנו אומרים שאתה בן וחבר קיבוץ ישראל. אתה מקיבוץ ישראל, המשכן לאומנות הוא בן חרוד, כלומר זאת סביבה מאוד מיוחדת, מאוד יפה ומאוד טעונה בסיפור הישראלי, בסיפור הציוני. ואני שואלת, מי אתה, יניב? איך זה לגדול בעמק ישראל?
כן. טוב, אני אדם ש... אני יכול להגיד שגדלתי, חונכתי, התעצבתי במובן המעצב באמת בסביבה קיבוצית, ישראלית, מצד אחד, אבל מצד שני גם, אני חייב לומר, בתוך בית אבא ואימא שפתח אופקים הרבה יותר רחבים עולם יהודי, היסטוריה יהודית, פילוסופיה יהודית, למרחבים של טבע, פשוט כך להיות בחוץ, להרגיש את הגבעולים ואת החיות, וגם אם כל זה נשמע מאוד רומנטי, זה עוצב גם אם לאט לאט אומנם, ותוך כדי תנועה, אבל גם עם מבט ביקורתי ומבט אוהב, במבט בונה, קונסטרוקטיבי, שאני חווה אותו בתוך הביוגרפיה שלי, בתוך החיים שלי, אבל כמי שמוצא את עצמו כאדם יוצר, כלומר, מטפל בחומרי החיים ומאבד אותם ומוציא אותם לאור באופנים שונים, אז הייתי אומר שזה גם נטל של אחריות, מחויבות, כלפי כל המעגלים האלה, כלפי עצמי, כלפי המשפחה, כלפי החברה והתרבות הישראלית והיהודית, כי אין דרך אחרת. מי אני? אני יניב שפירא, ואני חוזר להתחלה. זה נתתי סקירה תמציתית, אינטואיטיבית.
אתה דור שני או שלישי כבר בתוך עמק ישראל, נכון?
הייתי אומר שדור שני, כלומר אבא שלי, נגיע גם אליו, אני מניח די מהר, נולד בחיפה והגיע לקיבוץ בגרעין נחל, מתוך קשרים ושיחות וביקורים של הוגו ברגמן בעמק, בחפציבה, אבא שלי פגש את אמא שלי והביא אותה לקיבוץ, אז הייתי אומר, אמא שלי נולדה בקיבוץ חפציבה, אבא שלי נולד בחיפה, אני נולדתי בקיבוץ, הייתי אומר דור שני, וכן, ויש כבר דור שלישי.
וכבר יש דור שלישי, וואו, זה באמת, איך אני אגיד, מרעיד נפש לשמוע את זה, זה יוצר איזה שושלת, ונותן משמעות לזמן. טוב, מקיבוץ חפציבה לקיבוץ ישראל, וקשה להתעלם מהעובדה שאנחנו, אני לא יודעת אם זה מקור השראה בשבילך, אבל בשבילי כמראיינת זה בהחלט מקור השראה לשאול ולספר על פאצ'י, הוא אברהם שפירא, אביך, שאם אנחנו מדברים על ארון הספרים היהודי, אז נדמה לי שהוא אחד מהמטפחים הראשונים שלו. אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים?
אני אגיד כמה מילים על אבא. אבא הוא מקור השראה, אם אני רוצה ואם לא. והייתי מרחיב את ההשראה ליחסים של אב ובן, שהם תמיד גם יותר מורכבים. זה גם ילדות וזה גם בחרות, וזה גם המרחב האינטימי של הבית, וגם המרחב הציבורי של הישראליות, והתרבות וארון הספרים היהודי. זה גם אבא שהוא שלי וגם הוא לא שלי, זה גם כמיהה
לא אליו. שלך, כשהוא לא שלך, הכוונה היא שיש לו מקום בתרבות הישראלית הרחבה.
הכוונה, הייתי אומר בעיקר, אם אני הולך אחורה לילדות, בתור כן. ילד, בתור כן. האם אבא נמצא בבית, האם פנוי, האם אני רואה אותו רק מהגב, או גם מהפנים, אפרופו שיחה פנים אל פנים. ואני חייב לומר, הוא מבחינתו תמיד היה שם בתודעה שלו.
כן.
אבל בתודעה שלי כילד הוא לא תמיד היה שם. האמת היא, בעיקר אני זוכר אותה עם אימא. אבל גם במרחב הציבורי, השיתופי, הקולקטיבי, שאתה לא תמיד נמצא בבית, אתה גם נמצא בבית ילדים, ובמרחב הפתוח, במרחב הציבורי. כלומר, השיחה על אבא יכולה לאכלס את כל השיחה בינינו, ואני אנסה לתחם אותה, לכן אני אעשה fast forward קדימה, ואני, לשאלתך, אני אגיד לך שבהרבה מובנים, השיחה העמוקה שלי עם אבא כאדם בוגר, כלומר, הדיאלוג העמוק יותר, המפרה יותר, התחיל בהרבה מובנים בכלל אחרי הצבא, אחרי שעזבתי את הארץ, אחרי שהייתי חוץ לארץ, ו...
איפה היית?
ונסעתי, הייתי באמסטרדם, ורק כשהייתי רחוק מהבית, ורחוק מהקיבוץ, ורחוק מהארץ, ואחרי כמה חודשים, רק אז בעצם התפנה איזשהו מרחב פנימי, או איזשהו חלל פנימי, לדיאלוג יותר עמוק עם אבא, וכמובן שעוד לא הייתי מודע לזה אפילו. אבל כתבתי לו מכתב קטן. ומעליית גג באמסטרדם, ששם גרתי, זה 1991, מלחמת המפרץ והכל, ואני חושב שבלי שעדתי, כתבתי לו, אבא מוכן לשיחה. כתבתי לו, אבא, אני כותב יומן. בתור ילד, אבא שלי תמיד דחף לי במרכאות ספרים שם עובד, הוא ערך, או של סופרים ושל משוררים, ואם להיות כנה, אני לא הייתי בשל, ולא הייתי פנוי, ולא הייתי יכול להכיל את כל השפע, את כל העומק. צריך להבין שאני גדלתי בצל שיח לוחמים, שאבא ערך ב-1967, אני נולדתי ב-1967, מספר חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, כלומר, אני מהדור שאחרי, ואבא באותו זמן שאני תינוק, יומו, הוא כבר מקיים שיחות עם לוחמים אחרי מלחמת ששת הימים, עם עמוס עוז ויריב בן אהרון וכל חבורת שיח לוחמים, כלומר, הדוקומנט הזה שהפך להיות אבן פינה ובמדף הספרות, לא היהודי, הישראלי, הבינלאומי.
זה מיתוס. זה כבר נכנס לפנתיאון, זה מיתוס חשוב ביותר.
כן, אז הנה המתח הזה. אבא עסוק בה במפעל המונומנטלי הזה, שהוא לא מונומנטלי במובן של ספרות גבוהה, הוא כן. מונומנטלי במובן שזה פעם ראשונה, מתקיימים שיחות עם חיילים, חזרו מהמלחמה, אחרי המלחמה ההירואית הזאת, של מלחמת ששת הימים, שאנחנו מלכי העולם, פתאום שיחה שמדברת עם החיילים על הכאבים, חיילים שהרגו אנשים, שחברים שאיבדו חברים שלהם, ואני יכול להבין איפה אבא היה אז, עם התחושה הזאת של מה שהוא עושה, ואני יכול גם להגיד שהוא הבין את זה בזמן אמת, אבל אני תינוק, ואני בן שנה ובן שנתיים ובן שלוש, ואז יש גם את שדמות ועוד ועוד, אני כלומר, מה שאני מנסה לסרט פה, זה כן את הדיכוטומיה הזאת של בין השנים הראשונות שאתה בא לעולם, וכמובן שאתה לא מודע לזה, אבל אבא כבר בעולם משלו,
כן.
עם הרבה תחושת מחויבות ואחריות ודחיפות, כי זה באמת, היום אנחנו יודעים גם ברטרוספקט, שזה קו שבר של החברה הישראלית, ממש אז. אבל זה רק סיפור קטן שאני מספר כדי לנסות למפות את את המרחב הזה שבין אבא לביני.
אבל הסיפור הקטן הזה הוא לא רק המרחב שבין אבא ובינך, הוא המרחב של תוכו אתה צומח, כי אתה יליד שנת 67 וכי קורה אז מה שקורה, ואתה בן קיבוץ. הקונטקסט פה הוא יותר אשר רק, לא רק, אבל זה בין אב לבנו ובין בן לאביו. אתה נכנסת בסערה אל תוך האתוס הישראלי.
כן, ואני חייב להגיד שזה גם, יש כאן גם פער בין דורות.
כן.
ממש בין דורות, כלומר, אני לא חוויתי את החוויה הקיומית שלפני ששת הימים, אני מכיר אותה רק מהסיפורים, אז יש כאן הרבה, הרבה הצטלבויות, ואם אני אעשה עוד קצת fast forward, ואני אלך 50 שנה קדימה,
כן.
אנחנו כבר לאובי הקורה, אז ב-2017, ואני כבר מנהל ועוצר ראשי במשכן לאומנות, אנחנו ציינו 50 שנה למלחמת ששת הימים, כן, 1967-2017, ואז אני קיימתי תערוכה מאוד גדולה על כל עולמות המשכן לאומנות, שקראתי לה פרויקט אופוריה, והתערוכה הענקית הזאת, שזמנתי עוד ארבעה עוצרים לה שיעבדו איתי, היא בעצם הייתה, עסקה ב-50 שנה למלחמת ששת הימים. וזה כבר היה מעשה שלי כעוצר במוזיאון המיוחד הזה שגם אליו נגיע, אבל היא בעצם גם סגרה מעגל ביני לבין אבא. 50 שנה אחרי, כבר עם ממד של מודעות, של תודעה, של לנסח עמדה משלי, ביקורתית, על המקום. אבל באחורי הקלעים, ולא אמרתי את זה, זה בעצם הייתה מחווה לאבא, סגירת מעגל אישית מול המעשה שאבא שלי עשה 50 שנה לפני בזמן אמת, אבל אנחנו מבינים שהכל מתרחש כבר בממד הציבורי הקולקטיבי, כן? שיח לוחמים זה ספר על מדף הספרים, אופוריה, הכנסה מוזיאו
שלי. זה לא רק הממד הציבורי, אנחנו מדברים על תרבות, על עשייה תרבותית, ויש פה דיאלוג, ויש פה רפרנס, יש פה דברים שהם בהחלט הם מעבר, זה לא רק השאלה של הממד הציבור, זה בהחלט להיכנס אל המקום של התרבול ולפעול מתוכה.
כן, וגם להגיד משהו משמעותי על התרבות.
כן.
כן, אני רוצה גם, או חש צורך להגיד ש... אולי זה מה שניסיתי להגיד מבלי שעוד הבנתי בתחילה, בשאלתך הראשונית, שזה לא פשוט לגדול בצילו של אבא מסוג זה, וזה לא מובן מאליו להצליח לנסח אמירה משלך, כי זה אילן גדול וזה צל גדול, ואבא בצעירותו ובבחורותי, היה איש מאוד ביקורתי, גם בפנים בבית, וזה מערכות של לחצים, וכי גם הוא נמצא מול העולם, והלחצים כמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים גם יוצאים בתוך הבית, וגם בממד הציבורי וצריך להתמודד איתם, אז הרבה מאוד שנים אני ניסיתי גם להתרחק, או לנסות לבדל את עצמי, או לנסות להבין מי אני כיניב, לא כן. כבן של פאצ'י.
כן.
עכשיו המהלכים האלה נעשים לא בהכרח במודע, זה תהליכי נפש, שהיום אני יכול לדבר עליהם בצורה יותר מפוקחת, אבל אם אנחנו הולכים אחורה לעיצוב, לביוגרפיה, לאבא ואמא, ואם אני אומר שזה יוצב, באמת עמוקה, גם מים עמוקים וגם שמיים פתוחים, והיום אני מאוד מברך על זה, ואת שואלת אם זה מקור השראה, זה לא יכול להיות שלא מקור השראה, אבל זה גם משהו להידיין איתו ולבחון את עצמי אל מולו. מי זה אבא ומי זה אני, מה הוא אמר, מה אני אומר, הפערי, המסכים ולא מסכים, וזה מעניין.
מאוד. הנה עובדה, אותי זה כבר ריתק, ריתק ומרתק ומעורר, ככל שאתה מדבר יותר, עולות בי יותר שאלות. יניב, מה תרצה לשמוע בתור הקטע הראשון שלנו?
כן, אז אני חושב שבהקשר שבו פתחנו את השיחה,
כן.
אני חושב שאולי היה מעניין לפתוח בשיר של מאיר אריאל, נשל הנחש, שמאיר אריאל הוא גם בן קיבוץ,
כן.
וגם יש לו את השפה העברית, והוא גם בכתיבה שלו, וגם בשירה שלו הוא מעין פייטן, דרשן, מדרש, שהוא מספר לנו. והאמת היא כשאני מאוד אוהב את השורר, את האישיות הזו של מאיר אריאל, וכשהסתכלתי על גם על הביוגרפיה שלו וגם על השירה שלו, וגם על השיר המסוים הזה,
כן.
שיש שם את הבית שחוזר על עצמו, ואבא חוזר ואומר, כלומר, יש כאן את גם מאיר אריאל, הוא אל מול אבא שלו, ואפשר להבין את זה בהרבה מובנים. אבל יש כאן גם מדרש קיבוצי וגם מדרש ישראלי, ובקיצור, מאיר אריאל, נשל הנחש.
נשמע לי כמו פתיחה טובה מאוד. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יניב שפירא, עוצר ראשי במשכן לאומנות, עין חרוד. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים, ואנחנו ממשיכים. בשיחה שלנו עד כה, התייחסת יותר ליחסים של אב בן, שבעיניי יחסים מרתקים, ויש להם מקום חשוב מאוד בתרבות הישראלית ובתרבות היהודית, על אחת כמה וכמה. ומה קורה? איפה הוא נמצא את האם כאן?
דמות האם היא מאוד חשובה כאן, כמובן, ואני חושב שמאימא אני... אם אנחנו נגיע לתחום של האומנות,
נגיע, עוד
שזה,
מעט.
שזה במידה רבה העולם שלי, ואם נגיע לאיזשהו תדר פנימי של נפש,
כן.
שהוא קשור בטבע, הטבע הגדול, אבל גם בפרטים הקטנים, כן, ביציאה אל הטבע, בטבע כמקור השראה, ואני לא מדבר על המובן הפיוטי או הרומנטי, אלא ממש במובן הקיומי, שמבחינתי זה גם יסוד מאזן, בטח אל מול עולמות של רוח ותרבות, כן, טבע ותרבות, המתחים האלה, היחסים האלה, אני חושב שזה נמצא הרבה ביסוד האימאי שבחיים שלי. אז אם השיחה איתה היא אחרת, היא הרבה יותר ארצית, היא הרבה יותר פשוטה, היא הרבה יותר אימהית במובן של לדאוג לדברים הקטנים, למרות שאבא הוא גם מאוד מאוד דאגה ושלא לומר חרד, הרבה יותר מאימא, אבל בסוף אני חושב שיש את האיזון הזה בתוכי, ותמיד מתנגן בי השיר בצורה מאוד מאוד ברורה, שחלטם ניגונים, בי אבי ואימי,
של פניה ברנשטיין.
אבל זה מתנגן ברקע, ביום יום אני חי את חיי ואני, והיחסים גם עם אימא הם, הם יחסים שהם, יש בהם גם מימדים של ביקורת לצד, לצד חיבוק.
מאחר ולאחרונה יצא שביארתי ב... בקיבוץ, בקיבוץ ישראל ובבית אבא, ראיתי את הגינה המופלאה שאיריס שפירה מטפחת וצילומים שלה, אז אפשר לראות את היצירתיות ואת הרכות בתוך המקום שהיא מטפחת, ושאלתי אותך עליה, כי אני ליד דמות כזאת הייתי אפה.
כן, אני חושב שאם אני ארצה לתמצת לרגע את ה... איזשהו משהו שקיבלתי מאימא, הייתי אומר שזה היכולת להתבונן. היכולת להתבונן והיכולת לראות, כי להתבונן זה לא מספיק, אלא גם לראות, וכשמסתכלים על, על היצירה של אימא כל השנים, ולא במובן שהיא תופסת את עצמה כאומנית, היא פשוט כן. אומנית, לא כזו שעושה את הארוחות, אבל מיום שאני זוכר את עצמי, היא מחזיקה מצלמה ביד. וגם היום, באופן כמעט על בסיס יומיומי, מעלה תמונות לה לפייסבוק, ושמסתכלים על הצילומים שלה כל השנים, וגם היום, אין ספק שהיכולת שלה לראות וללכוד בלחיצת כפתור של מצלמה את הפרטים הקטנים, טיפה של מים, כנף של דבורה, עלה שניצן של פרח, כלומר, המבט שלה הוא, היא מדברת, היא משוררת, היא שרה.
זה לגמרי פיוטי.
ואני זוכר גם את הביקור הראשון שלי במוזיאון. כלומר, הזיכרון הכי מוקדם שלי, יש כזה מדרש של רבי נחמן מברסלב, אבל מה הזיכרון הכי ראשון, והחכמים מתכנסים, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וכל אחד הולך עוד אחורה ועוד אחורה, לעובר ולהתברות, ועוד לפני זה ועוד לפני זה, מדרש מאוד יפה. המדרש האומנותי שלי קשור באם, זוכר ילדים בקיבוץ, בית ילדים, שנת צהריים, ואמא עשתה מעשה שלא יעשה, היא באה והיא, לקחה אותי מהבית ילדים, משנת צהריים, דבר שלא יעשה, הייתה נסיעה של הקיבוץ למוזיאון תל אביב. אני מניח בתחילת שנות ה-70, אמא לקחה אותי ונסעתי באיזשהו רכב או אוטובוס, והייתה תערוכה של הונדרט ועשה במוזיאון תל אביב. זה הזיכרון הכי מוקדם שלי של מפגש עם אמנות. וגם אם אני לא זוכר את התערוכה, אני זוכר את, את הביקור הזה, את העבודות שלו. אז שוב, זה דברים שבדיעבד אני חושב עליהם, וזה דברים שמעצבים תודעה, לפעמים בלי שאתה בכלל מודע להם, או בלי שאימא חשבה שזה מה שיקרה. והנה היום אני עושה את מה שאני עושה בתוך האומנות, ובעצם... מנסח את השפה שלי ואת האמירה שלי דרך אומנות, אומנים, תערוכות.
ואני חושבת שגם דרך הכתיבה, כי אתה כותב על זה.
כן, כשאני אומר עוצרות,
זה גם כולל.
זה גם בכתיבה, זה גם תזה, זה גם פרשנות. כן, זה בהחלט גם כתיבה עוצרות, כן, בהחלט.
כן, אז עכשיו אני, כדי להשלים לעצמי את התמונה, אני שואלת אותך, איפה למדת או מה למדת?
כן, אז אני הזכרנו את השירות שלי באמסטרדם ובתחילת שנות ה-90, והאמת שהרגשתי שם די, בשלב מסוים, די בחלל ריק, והאמת היא ששם פעם ראשונה גם הרגשתי צורך להתבטא, להגיד משהו.
מעניין, דווקא
מהמרחב הזה, כן, מהמרחב הזה, כי כי הרבה שנים הרגשתי שאין לי מה להגיד, וזה היה בסדר, כלומר, אין לי מה להגיד, אז למה לכפות על עצמי להגיד משהו? אבל אז הרגשתי שאין לי את הכלים, אין לי מספיק ידע להגיד דברים שאני רוצה, ואז הבנתי שכדי לנסח אמירה, אני צריך יותר להכיר את עצמי ומאיפה באתי. כלומר, את השורשים שלי לא רק בקיבוץ, אלא גם בישראליות וגם בתרבות היהודית, ואז אני זוכר, החלטתי לחזור לארץ וללמוד לימודי יהדות, ולא יודעת בדיוק איפה, אבל הגעתי לאוניברסיטת תל אביב. בעצם הלכתי ללמוד אוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה יהודית, ולימודי פילוסופיה יהודית, את תחילת הלימודים אתה לומד את כל של הביניים ושל הזמן המודרני וכדומה, אבל באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה, אבל אתה צריך לבחור שני חוגים, ואז אמרתי, מה יהיה החוג השני? וחשבתי, אולי פעמיים, אבל אז הבנתי שזה תולדות האומנות, כי מעולם לא למדתי אומנות, גם לא בבית ספר, ואומנם באמסטרדם היה לי שם לינק מאוד חזק לאומנות, אולי ניגע בו,
כן.
אז למדתי באוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה יהודית ותולדות האומנות, ואני צריך להגיד שלא היה לי מושג שהלכתי ללמוד מה אפשר לעשות עם תולדות אומנות, ומה אפשר לעשות עם פילוסופיה יהודית, כלומר במובן הפרקטי של התפרנסות, מין שני נושאים אלו...
מעופפים.
מעופפים, רוחניים. הלכתי ללמוד את מה שעניין אותי. וזה השיעור מאוד חשוב שהיום אני גם מספר לבן שלי. ולמעשה כל מה שאני עושה היום מורכב משני העולמות האלה. פילוסופיה יהודית ומהתולדות האומנות, אבל כן, אלה היו תחומי הלימוד שלי בתחילת דרכי, בוא נאמר האקדמית, או רכישת הידע כן. האקדמי.
אני גם למדתי תולדות האומנות. בתואר הראשון שלי למדתי תולדות האומנות וספרות עברית, אבל למדתי גם במכון קרם, ושם העמקנו בפילוסופיה יהודית, עם פרופסור שווייד, עם מרדכי שלו, עם עוד כמה אישיויות, כך שאני חושבת שאנחנו נעים במרחב מאוד מאוד דומה. ולימים גם ערכתי כתב עת בין תחומי, שעוסק בספרות ואומנות, ספרות אומנות, יהודית. אז על אחת כמה וכמה. ועכשיו אני רוצה לגלוש איתך קודם כל למשכן לאומנות בעין חרוד. תראה, אני מכירה אותו הרבה שנים. גם בתקופה שגליה בר-אור עצרה, הייתה עוצרת של המשכן, אני זוכרת את הארוחות, לפעמים אני בהתקלות, במקריות נכנסתי, ולפעמים מאוד ממוקדת מטרה. וכל פעם הרגשתי את המתח הזה, בין מקום ששואף להיות מוזיאון, או שהוא מוזיאון, אבל אני אוהבת יותר את השם המשכן לאומנות, וגם על זה נדבר. לבין העובדה שהוא בפריפריה, ואולי הוא גם מחויב לפריפריה, תסלח לי על המילה, במקרה הזה הפריפריה היא עולם הקיבוץ של העמק, ואולי גם צפון הארץ, אינני יודעת, לבין המרכז התוסס של הארץ בתל אביב או בירושלים. המתח הזה קיים. גם לי כמתבוננת וצרכנית אומנות. מה זה הדבר הזה, המשכן לאומנות בעין חרוד?
אוקיי. אני אולי...
הייתי אפילו שואלת, מה זה החוצפה הזאת, כן?
כן, החוצפה הזאת שמי לא הייתה, היינו מאוד חסרים.
נכון.
וכאן אני גם רוצה ברשותך לחלוק על הגדרה שלך כפריפריה, קייטי אומר שהמשכן, אם הוא פריפריה, אז זה מצטמצם למובן של פריפריה גיאוגרפית בארץ ישראל. אבל מעבר לפריפריה הגיאוגרפית שהוא נטוע ונמצא בקיבוץ עין חרוד, שנמצא בצפון הארץ, מכל שאר המובנים הוא באמת מרכז, וככה הוא תמיד תפס את עצמו. כלומר, מרכז של אומנות. כלומר, מרכז שמנסח אומנות. מרכז ש... כשאם במהלך השנים, ובואי נלך יותר אחורה, אבל בואי נתחיל מהעצה, מגליה בר-אור, שנהיה ועצרה אותו 30 שנה, והבחירות שלה להציג אומנות פריפריאלית, זה לא, זה לא דווקא אומנות של קיבוץ, אלא הייתי אומר יותר מפריפריאלית, הייתי אומר זה אלטרנטיבה לשדרה המרכזית של האומנות הישראלית. או לקאנון של האומנות הישראלית, ומהבחינה הזאת להראות עוד קולות, עוד מגמות, בתוך המקום הזה, שהם לא פחות טובים, לא פחות חשובים, ולפעמים אולי אפילו יותר מהקאנון המרכזים בתל אביב ובירושלים, שעיצבו את האמירה המרכזית. עכשיו, דמיירי...
אני לוקחת מתוך הדברים שלך, את המילה אלטרנטיבה, חלופה, שזה אחד הדברים החשובים ביותר בכל תרבות. אם אין למרכז תחושה שיש שוליים שלוחצים עליו, אז אנחנו כולנו חסרים משהו. וזה לא מבחינת שוליים, אלא אמרת דבר חשוב, אני רוצה לשלוף אותו מתוך הדברים שלך, שהמשכן לאומנות בין... אז, וכאן רוצה שתרחיב.
כן, אז מה שאני רוצה להגיד זה שהמשכן בעצם אתגר כל השנים את המרכזים ואת המוזיאונים הגדולים, אתגר בצורה כזו שאי אפשר היה להתעלם מזה, והרבה פעמים שהאלטרנטיבות נעשות לא במרכז, זה מחייב את המרכז להתייחס אליהם. למשל, בוא נהיה יותר קונקרטיים, אוקיי? אברהם אופק, אחד האומנים החשובים שפעלו באמנות הישראלית. השונה שלו התקיימה בעין חרוד, מקרה הבית, יצא אותה גדעון אופרט.
יש לי בקצלות.
אורי רייזמן. ללא ספק, אחד הציירים החשובים באמנות, בציור הישראלי, בוא נגיד. התערוכה הראשונה המוזיאלית שלו התקיימה בעין חרוד, באמצע שנות ה-80. בוא ניקח צילום שלא היה קיים במוזיאונים, לא באוספים ולא בתערוכות. הביאנלות לצילום שהתרחשו במשכן לאומנות בתחילת שנות ה-80. כאן זה היה הפעם ראשונה שצילום מוצג במוזיאון והופך להיות חלק בארץ. זה כבר היה קיים, בישראל זה קורה פעם ראשונה בעין חרוד, היום בכל מוזיאון גדול, כל מוזיאון גדול, בוא נדבר על מוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל, יש מחלקות לצילום, כלומר עין חרוד שהוא מוזיאון קטן וצנוע ובלי אמצעים, מסתבר, אתה לא צריך את האמצעים האלה, אתה צריך את התודעה, את המחשבה, את האחריות, שזו המילה החשובה, להתבונן ולפעול ולנסח את ה... את האמירה לגבי המקום הזה. אז זה גם במדיומים, וזה גם בנושאים, וזה גם באומנים, שאני הזכרתי רק שמות בודדים, אבל האומנים האלה מאוחר יותר הפכו להיות קנונים. עכשיו, אני חוזר שוב, דמייני לך מקום או מרחב תרבותי, שיש בו רק את המרכז כוח, ואין את מה שיאתגר אותו, שיחייב אותו לחשוב חוץ לקופסה, שיחייב אותו להתייחס למשהו אחר. עכשיו המשכן עשה את זה בדרך שלו, אני אומר המשכן, זה במידה רבה גליה בכל אותם שנים, וזה המקום הזה, החצוף במרכאות, אבל זה לא התחיל בגליה, זה מתחיל עוד לפני זה. כן.
זה מתחיל עוד לפני זה, זה גידי, די נחשפתי לזה בעזרת הספר שלך. אני, בכל המקרים שהתארחתי במשכן לאומנות, ראיתי את האוסף. הוא לא דיבר אליי כאוסף, אלא כעבודות בודדות, ולא הבנתי הקשרים, כלומר, איך נוצרים ההקשרים בין העבודות השונות. מבחינה זאת, הספר הזה עושה עבודה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, משום שנוצר הקונטקסט וגם נוצר הנרטיב, איך באמת נוצר אוסף וזהות של מוזיאון. אבל הדמות המרתקת כאן היא בהחלט הדמות של המייסד של חיים אתר. וחיים אתר מעניין מאוד כצייר, אבל מעניין את התשוקה שלו למוזיאון באמצע נוהר. כלומר, אנחנו מדברים על שנות ה-40, לא?
כן, אני, הפנורמה היא מאוד גדולה, אני אתחיל בתשובה קטנה ואני אגש לתשובה הגדולה.
אז אתה תתחיל בתשובה קטנה, נשמע מוזיקה ואחר כך נפנה את כל הפרק הבא לתשובה הגדולה.
אוקיי, התשובה הקטנה היא פשוט מענה לשאלה שלך, את לא באמת יכולת להכיר את האוסף של המשכן, כי מעולם הוא לא הוצג בצורה שיטתית ורחבה, והייתי אומר יותר מזה, במדבר מאוד, הוא היה כל השנים בגדר סוד שמור, האוסף, כלומר מה יש שם, איזה אומנים, איזה עבודות, איזה נושאים, והוא היה מוצג מדי פעם, כל כמה זמן בחדר או בתערוכה קטנה, אבל לא בצורה שיטתית, וזה חלק מהמהלך שמיד נדבר עליו של הספר, ספר האוסף.
אוקיי, אז עכשיו אתה תגיד לי מה אנחנו רוצים לשמוע.
אוקיי, אולי עכשיו הייתי מציע שנשמע שיר של אברהם טל, שנקרא אדם צובר זיכרונות, מילים של יונה וולך. והשיר הזה מתקשר אצלי גם עדיין לתחילת השיחה שלנו, אבל גם הוא פתח למה שיבוא בהמשך, וזה שיר שמבחינתי באמת לוקח אותי גם לטבע, אבל גם למחזוריות של החיים, וגם לאיסוף ולעבודה ולמקום של הנמלה, לעבודה הקטנה של היום-יום, לאור החיים ביום קטנות, כמו המשפט של אהרון דוד גורדון, שהוא כותר את ספר שאבא שלי כתב עליו. אני חושב שהמילים של השיר כבר ידברו בעד עצמן. אז אברהם טל, אדם צובר זיכרונות.
מתנעת ברכושה הנמלים בחודשי הקיץ. בחודשי הקיץ כמו חגה בית הקיץ, ויש אדם שם, והחגה בחורף שר לפתחים לטעם מזיכרונות העונה. בחודשי הקיץ
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם יניב שפירה, הוציא במשכן לאומנויות, במשכן לאומנות, סליחה, אין חרוד. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. ואנחנו ממשיכים את השיחה מהתשובה הקצרה והמעניינת, שבעצם אם היה נדמה לי שאני ראיתי את האוסף, אז אתה אומר, לא, לא ראיתי את האוסף. הוא היה סגור, או רובו סגור במקום אחר. ומה התשובה הגדולה יותר?
התשובה הגדולה יותר, גם היא קשורה לשאלה הקודמת של המקום החצוף הזה, המשכן לאומנות, שהוא לא קם בכלל, כן כחוצפה, או יותר כתעוזה, כחזון, כתשוקה, אבל הוא לא גם קם כחוצפה אל מול המקומות האחרים, כי הם פשוט לא היו קיימים. המשכן לאומנות עין חרוד נוסד ב-1938, תחילה כפינת אומנות בצריף קטן, וממש מספר חודשים לאחר מכן כבר שינו את השם משכן לאומנות.
איך נבחר השם משכן לאומנות? שזה באמת...
כן,
זה סיפור... משכן זה בא מהעולם הדתי העמוק שלנו.
נכון, וזה לא סתם, כלומר, גם חלוצי, מייסדי, חברי עין חרוד, כן, הקיבוץ הגדול הראשון, שחוגג ממש חגג השנה 100 שנים להיווסדו, אמנם כולם, לא אמנם, למעשה כולם באו מבית יהודי, רובם עיירות יהודיות במזרח אירופה, אבל מה לעשות, רובם ככולם גם מרדו באותו בית, ועזבו את העיירה, ועזבו את אירופה, ועשו מהפכה בנפש שלהם, כמלאו לארץ ישראל, ממניעים ציוניים, חלוציים, אבל מעולם לא נטשו את המסורת היהודית, ואת התרבות היהודית, אלא נתנו לה פרשנות משלה בחגים, במנהגים של אבלות וחג וכדומה. מכאן שתמיד הייתה זיקה, זה בעצם מין תעתוע כזה לחשוב שהקיבוצים מרדו בזיקה ליהדות, ממש לא כך. באוספי המשכן, דרך אגב, עוד לפני אומנות, יש חפצי קודש ויהודאיקה ופמותים ומעילים וכתובות וכדומה. המשכן באמת הגיע מתוך התובנה שהמוזיאון שמקימים הוא יותר ממוזיאון. האמת היא שהמילה מוזיאון, אני חושב גם התפסה לגביהם כמין משהו בורגני. זה לא היה מוזיאון, זה היה יותר ממוזיאון, זה היה בית. בית לאומנות, ואם בית, בוא נקרא לזה משכן. והאמת היא שהמשכן בא מכמה כיוונים, וחיים אתר באותו זמן נמצא בפריז בכלל, שהוא נשלח לפריז כדי לפגוש אומנים יהודים, זה מרכז אומנות עולמי וגם של אומנים יהודים, וכאן כבר קוראים תהליכים, כבר מתחילים להקים את המוזיאון, ויש פה בן ארי וציזלינג וטבנקין והרבה דמויות ומלץ וכדומה, ואני חושב שהשם, כלומר, השם משכן הוא בא כמעט בטבעיות, ופשוט הסכימו על השם הזה, של משכן במובן של בית, במובן שזה שם שמהדהד גם מסורת ותרבות יהודית, כלומר משכן לאומנות, בית לאומנות, ותראי את ההיפוך הדברים שכאן, מצד אחד לא תעשה לך פסל במסכה, ומצד שני הם בונים משכן לאומנות, בית מקדש לאומנות, מקום
זה
ליחיד.
זה פרדוקס אחד גדול, איך שלא נשים את זה, משכן בסופו של דבר זה בית לאדוני, לשם, זה לפולחן, זה המקום המקודש מבחינה דתית לגמרי.
נכון.
כאן מתקבל פוך מרתק, כלומר, בא מישהו ואומר שמה ש... אולי חשוב לא פחות, זה רוח האדם.
בדיוק ככה, הם תפסו את המשכן לאומנות, את המוזיאון הזה כמקום לנפש, לנשמה, והם דיברו על זה, גם חיים אתר מדבר על זה, וגם אלץ הסופר המיוחד, חבר הקיבוץ, מדבר על זה, כמקום בשביל היחיד, שיכול לבוא ולהתנתק מהיום-יום, ולהתנתק מהחברה הקיבוצית הלוחצת, ולהיות עם עצמו בתוך המשכן לאומנות, אל מול יצירת אומנות, שמהדהדת לו את כל ההיסטוריה והתרבות והזהות היהודית, תראי איזה מחשבה מפותחת, ואיזה תודעה תרבותית, כלומר, עצמה לרוח, הוא ימצא טעם בעבודתו, או חיינו מחיידים אמנות. אני עכשיו אומר מאמר מוסגר גם לאורי שיחתוך, אני מתושש מקורונה והגרון שלי קצת יבש, עכשיו אני מזהה. את הקטע הזה אנחנו נחתוך.
הקטע הזה אנחנו נחתוך.
אז התודעה, יש פה תודעה מאוד עמוקה של החיבור בין התפקיד של אומנות ושל אומן בייצוג של זהות ושל תרבות ושל חברה, ואני חושב שהתודעה הזאת הייתה לגביהם יותר חזקה מהאתגרים החברתיים, הכלכליים, הביטחוניים שאיתם הם התמודדו.
והם התמודדו. אני רוצה לקרוא מתוך הספר שלך את הדבר שריתק אותי, וזו המודעות, המודעות לצורך של קיום אוסף, ואוסף של יצירה יהודית. זה בעיניי מרתק. עכשיו, זה גם כן מעניין אותי לדעת, אולי לך יש תשובה לזה, האם השתנה משהו אחרי מלחמת העולם השנייה, מבחינת היחס שלהם לאומנות ולאיסוף יצירות אומנות. אבל אני אקרא מה שאתר כותב לציזלין. ברצוני למחה על אי אלו דברים שכדאי עליה לעמוד עליהם, ובייחוד בהזדמנות שאתה בפריז. אני מציע לרכוש עוד מספר עבודות מהציירים, אברדם, כי לצייר הזה עתיד גם אחר סופר, שגל, את אפשרי מאוד לדעתי, לרכוש עוד מספר עבודות ממנו. נוסף לכך יש להתעניין בהשגת עבודתיהם של פן, קארס, קוביץ, מנקוסט, מקס דנד, קנלווה, ז'אק אז'אן, לאופולד לוי, אפשטיין, אלובי, קיקוין, פיילס, שובל, פדר, קרמשטיק, ואיזה תמונת עירום של אישה מאת דוברינסקי ומהפסלים לוצנסקי, משטשנינוב, ציטרונוביץ', צדקין, יעקב ליפשיץ, משה קוגן וכו'. כמו כן, תנסה להיפגש עם הפסלת חנה אורלובה. אני בטוח שהיא תיתן את ידה למפעל המשכן שלנו. אולי גם תדע מה גודל עזבונו של הפסל היהודי נחום ארונסון. בכל אופן, עשה הכל למען המשכן. זה פשוט מרתק, כי זה נשמע כמו מפרט טכני, איזשהו קטלוג של שמות, אבל יש פה גם ידע וגם איזה ראייה לטווח ארוך. ואנחנו מדברים על איזה שנה?
1946, חווה, השמות שיקראת פה, כולם אומנים יהודים החשובים שפעלו במרכזי אומנות באירופה, וחיים אתר מכיר אותם ומונה אותם אחד לאחד לציזלין, שנוסע לפריז, כי התחילה בשלב הזה כבר להיות תנועה הרבה יותר רחבה של לאסוף אומנות יהודית, שלא לומר להציל, להציל אומנות יהודית מכיליון, מאבדון, ולהביא אותה לארץ ישראל, למשכן לאומנות בעין חרוד. זה התפקיד שהם לקחו על עצמם, הנה הפאזל מתחיל להתחבר. אני חוזר שוב למילה אחריות שהם לקחו על עצמם. כלומר, להקים מוזיאון זה לא איזשהו משהו גחמה עם כל מה שזה דורש. זה מפעל תרבותי, לאומי, אבל הוא קורה בקיבוץ בכוחותיהם. לשאלה שלך, אתר בתחילת הדרך, הוא נשלח ב-1933 לפריז, תדמייני לעצמך, הקיבוץ שלח את הבחור הצעיר לפריז ללמוד אומנות, כאילו מי שמע על דבר כזה?
זה באמת
והוא נוסע לפריז, והוא הולך ללובר, והוא לא למד מעולם אומנות, אבל זה כבר בטבע שלו, והוא הולך ללובר כמובן, והוא רואה שם את גויה, ואת רמברנט, ואת ון גוך, ואת סוטין. אני בטוח שהמפגש הזה, לצד המפגש עם כל האומנים היהודים שנמצאים שם, את חלקה מנית, אסכולת פריז היהודית, כן? תל אותו נפשית, כשהוא חוזר לקיבוץ, הוא מתחיל במהלך של לשכנע את החברים, אתה צריך את המשוגע לדבר, אבל לבד אי אפשר להקים מוזיאון, לשכנע שיש חיוניות בלהקים מוזיאון, קודם כל, בשביל לאסוף את העבודות האלה. עכשיו, בתחילת הדרך, בשבילך עם אתר אומנות זה משהו לאומי. התערוכה הראשונה במשכן, 1948, עדיין בפינת האומנות, תערוכה של ון גוך, וינסנט ון גוך, תחשבי איזה יומרה. פה בצריף, בעין חרוד, ב-1938, תערוכה של ון גוך, מי מכיר אותו? רק עם רפרודוקציות, אין אינטרנט ואין וי-פיי, והתערוכה כולה הייתה של רפרודוקציות כמובן, וגם של ציור שמן אחד, שאתה רכש, שנמצא אצלנו פה, ון גוך.
מה אתה
אומר? הימים הוא התגלה כזיוף, אל תדאגי, כאילו הוא ציור מזויף. אבל רואים עם ון גוך, אחרי המלחמה, הדגש היה רק על אומנות יהודית, לא אומנות בינלאומית, וכל הרשימה שמנית זה אומנים יהודים, וזה מכתב מ-1946, ומשם הדגש, ובגלל שאנחנו מדברים על 1938, 48 וכדומה, האוסף של המשכן בליבה שלו, הוא מאחד האוספים החשובים והגדולים בעולם של אומנים יהודים. פולנים, גרמנים, רוסים, צרפתים, המיטב שבמיטב, וקשה לפעמים לתפוס או להבין איך הגיעו לפה כאלה עבודות וכאלה היקפים. 8 עבודות של שמואל הירשנברג, עבודה של מאוריציו גוטליב, עבודות של ינקל אדלר, מקס ליברמן, ועוד. זה הכל היה מפעל של צלה ומפעל של איסוף, במפעל של בנייה, של אוסף, של הקמה של מוזיאון, ואני חוזר לעניין של החוצפה, את מבינה, זה אפילו לא היה, זה היה עזות מצח כלפי עצמם, אבל זה לא היה חוצפה מול מוזיאון, מול המרכז, שלא היה קיים, במובן, כלומר, היה בית הנחות בצלאל, או בית דיזינגוף, אבל זה היה סיפור אחר.
ומי התעניין במה שקורה כאן?
כולם. כלומר, במובן של עולם האומנות, הרמוד יוצר קשרים עם יחיאל שני, ועם אוקדי, ועם נחום גוטמן, ועם יוסף זריצקי, שזריצקי חוגג 50 ויש לו תערוכה במוזיאון תל אביב, מזמין את חיים עטר, פה מייסד המשכן, לשאת דברי פתיחה. זריצקי, כן, בתל אביב, כשחיים עטר נפטר, אז זריצקי, המלך של האמנות הישראלית באותם שנים, הוא סופד לו. כלומר, כולם יודעים שיש פה מרכז לאמנות ומוזיאון לאמנות, וגבריאל טלפיר שמקים את גזית, כתבת לאמנות, הוא בקשר עם אתר ועם מנחם שני, ובהחלט מודעים לזה בעולם האמנות הקטן שרוכש פה. יש לומר שאתר נפטר ב-1953, ואז מגיע זוסיה אפון, שהאוריינטציה שלו יותר אמנות יהודית וזהות יהודית, פחות תערוכות אז, אבל בהחלט יודעים על המשכן שלו, ויש לו את האבולוציה שלו, ויש גם שנים של תרדמה שהוא פשוט קיים, אבל יש פה אוסף, אבל הוא פחות פעיל בתוך שדה האמנות הישראלית. אני, כן, והיו פה לא מעט ארוחות גם חשובות ועמוניות באותם שנים. אני רק עוד רוצה להגיד שגם במובן הבינלאומי היו מהלכים מאוד מעניינים.
באיזה מובן?
במובן הבינלאומי.
כן, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון גם עם מה ש... אחד, אבל מה שידעו שם, איפה זה שם באירופה, אומנים יהודים יודעים שמוקם מוזיאון בעין חרוד, והם כולם רוצים להיות שם, וחלקם גם תורמים עבודות שלהם. 1951, וזה נמצא בתוך הספר, עתידי תמונות היסטוריות בשחור לבן מההיסטוריה של המוזיאון, שזה היה לי מאוד חשוב להכניס לספר, שהוא כולו מדבר על המשכן מנקודת המבט של האוסף. מגיע לפה מרק שגל הגדול, ומתקיימת פה תערוכה במשכן לאומנות ב-1951 של מרק שגל. זה אירוע בקנה מידה לא רק מקומי, אלא בינלאומי. מרק שגל הוא אומן גדול באותם שנים, ומופיע בכל מקום, והוא מדבר על המשכן לאומנות כמקום שאין כמותו. והוא מדבר על חברי הקיבוץ ועל חיים עטר וציזדינג, הוא אומר להם, מה שאתם עשיתם פה, אני מעולם לא הגעתי לעשות, כלומר, אתם אימשתם משהו ביהדות שלכם, ולהקים מוזיאון בארץ ישראל, שאני, שגל הצייר, מעולם לא יגיע לעשות כזה דבר.
אז תרשה לי רגע.
אז בהחלט ידעו על המשכן ו... וכל מיני ערוצים, כן?
כן. אני רוצה לחזור טיפה אחורה למאמר שפרסם חיים אתר לפתיחת הפינה האומנותית עם תערוכת ואן גוך 1937. ובעצם הוא אומר את החזון שלו. בחזון שלו אומר, תמרשה לי לקרוא. אמרתי תמיד לעצמי, ונדמה לי גם למישהו, כי להקים דבר שכזה אפשר באחת משתי הדרכים. האחת היא הדרך שכולנו הולכים בה, דרך החלוץ. והשנייה נשענת אך ורק על אמצעים של כסף. כמובן אין זה אומר, כי מה שיש ברשותנו נרכש בלי כסף. אדרבה, רק עכשיו נחוץ כסף וכסף לא מעט, ולעומת זאת חשובה דרך חלוצית במפעלנו זה. כי חשוב בעיקר במה ואיך להקים את המפעל, וזה דורש קודם כל מסירות רבה. אני חושבת שאלה שורות יפהפיות, וגם הגדרה מדויקת יותר, והבחנה בין המצב האידיאלי שיש פשוט כסף, ובין דרך, שאין לך, שזה המצב, אתה בוחר את הדרך החלוצית. ואז הוא מוסיף, וערך רב, לא אגיד עיקר, יש לאוסף של, לאוסף של דברים יהודיים. בייחוד חשוב הדבר בשביל ילדינו, שהם כה רחוקים מחיי היהודים של הגולה. אוסף זה שהתבטא בעיקר בקישוטים של כלי הקודש, החל מפרוכת שידי אמהות ישבו לילות וימים וארגו, צרפו חרוז לחרוז, חוט מתאים לצבע זהב הכסף, וגמור בעבודת מלאכת מחשבת של האבות שהכניסו את טעמם בהקשות את מקשת הנחושת לחנוכיה, ואין כה רבות החנוכיות, לא היה בית יהודי שלא שהראה חנוכיה שעברה מאבות לבנים בירושה. וכמה יש בהם מההבדלים, חנוכיה של עשיר לפי סגנונה, וחנוכיה של יהודי עני, עשויה פח, גם כן עשויה בטעם ומקשת. וכן יש לצבור ספרים עתיקי יומין הכתובים והמצוירים לחצאים, וראוי לרכוש גם יתרות הגונות של ציירים יהודים, כמובן על חיי יהודים. זה מרתק, מדוע? קודם כל פה זה לפני מלחמת העולם השנייה. והוא קובע יעד שאחר כך אולי מוזיאון ישראל יותר ממש אותו, שיש גם מקום לתשמישי קדושה, לפרוחות, לפעמותים וכן הלאה, לעיצובים שונים ממקומות שונים, וגם לאמנות מודרנית. פה הוא מדבר גם מעניין מתוך הנתק שהוא חש, שמה שקורה פה, הוא, אין לו את הזיכרון של שם. והוא רוצה להביא את מה שהוא השאיר באירופה לכאן.
הנה חבר, נגעת בנקודה. קודם כל, לא סתם הכנסתי את המכתב הזה, ויש עוד כמה כספר.
כן.
בכלשונו של חיים אתר, תראי איזה שפה, ותראי איזה עולם, ויכול להיות ביטוי, 1938.
כן.
הבחור הצעיר הזה שנולד, שהגיע משם לכאן, היה גדל בצל סזן, בביוגרפיה שהוא אפילו לא מוזכר אבא שלו, ואמא שלו נפטרה בגיל צעיר, וגם כשהוא מגיע לפה לקיבוץ, כן, אין חרוד, הקיבוץ עם המרכז והפלמח והישראליות ויפה הבלורית וכדומה, הוא עדיין רגל אחד שם באירופה ורגל אחת פה, מביט לשם כל הזמן על האומנות, אבל גם על העולם היהודי, כדי להביא אותו לפה בדרכו, בדרך האומנות, כלומר, לא רק עבודת שדה ופלחה ובפרות, אלא עולם הרוח, והוא דרך האומנות, והוא מדבר על זה. אני קורא לזה הקודש שבחול והחול שבקודש, כאילו הערבוב של העולמות האלה, הוא מביא את העולם היהודי לעולם החילוני שפה. עכשיו את אותו הדבר הוא גם עושה באומנות שלו כצייר. חיים אתר הוא צייר קודם כל, ומהבחינה הזאת יש עוד דבר סופר מעניין במכתב שהוא כותב, הוא כותב על ון גוך, והוא מביא את הדוגמה של ון גוך כאומן, ואת היסוד כאדם יחיד, לא כחברה קולקטיבית ולא כתרבות יהודית, יש כל כך הרבה רבדים בעולם הזה, ואני רוצה להקריא לה איך הוא מסיים את אותו מכתב,
כן.
שהכל חג ונע סביב התערוכה של ון גוך, אומן לא יהודי, להזכיר לנו,
כן.
אבל אומן. וככה הוא מסיים את המכתב לחברי הקיבוץ. אבל חלש היה האיש הזה, לא ידע לעמוד וללחום על קיומו, הוא בתור אדם בסביבת אנשים. וזה מכאיב ביותר שאדם כזה, שבגישתו לציור לא השתעשע, כי אם שרף את נפשו בעמדו ליד הבד, נתן את כל מה שהיה לו. וכשאני, כלומר חיים אתה, גוך עצמו, מתמונות נערותו, דרך האוטופורטרטים שלו המגושמים, ועד אוטופורטרטים מגודלי הזקן של קוצים דוקרים, בהם יש לקרוא את כל הדרמה של חייו, ואי עמידתו בחיים, כלומר הוא התאבד. עכשיו תקשיבי מה חיים אתר כותב. רואה אני אותו כאחד החי ומתהלך בתוכנו. האם הוא מדבר על עצמו כחיים אתר שחי בקיבוץ כצייר? הלו בינינו הם ישנם וחיים, ולא אחד כי הם הרבה ון גורחים, שאת חייהם עברו לא בפחות הרטילאות, ובעמידתם ואחיזתם בחיים, כה מתאימים הם לחיים של ון גוך, כלומר אותו אומן ששרף את נפשו מול הבד. ותחשבי שכל אותם יחידים, והוא מדבר גם על עצמו וגם על חבריו, זה אותם פליטים יהודים שעזבו את הבית ששם, ועלו בדרכים לא דרכים לארץ ישראל, ומקימים קיבוץ, ותראי איזה מטאפורה מדהימה. ואיך אתר לוקח את הדמות של האומן ששרף את נפשו מול הבד, וזה מה שאתר עושה מול הבדים שלו, ולא יודע אם נגיע לדבר על זה היום, ואז הוא מסיים ואומר, כן, דוח נפל קורבן, קורבן החיים רק משום שעיניו ראו את זיו התכלת, ולא יכלו לנצח על שחור האדמה.
איזה יופי.
הכל נמצא בספר, במכתב של חיים אתר, והמכתב הזה הוא מבואה לצילומים ההיסטוריים, ולמאמר מאוד גדול ומלומד של גליה בר-אור על ראשית האוסף, ואז לפתיחות של כ-170 יצירות מופת מהאוסף, מאומנות יהודית ועד אומנות ישראלית, עם פרשנות וליווי של הטקסט שלי. ומכאן שאנחנו יכולים להבין שהספר הזה עוסק באוסף המשכן, אבל דרך אוסף המשכן עוסק בקיבוץ אל חרוד, בהתיישבות העובדת, בשאלה של ארץ ישראל, של ישראל, והייתי אומר, נפתח גם לכל העולם תרבות והיסטוריה יהודית. דרך אומנים, דרך יצירות אומנות, ודרך הנושאים והשערים שלהם מחולק הספר.
עכשיו, אבל יש לי שאלה אליך. לא היה לו מבית אופוזיציה? לא הייתה בקיבוץ בעין חרוד ובכלל בתנועה הקיבוצית אופוזיציה למעשה כזה ששואב כל כך הרבה משאבים גם כלכליים וגם נפשיים בשעה שמסביב עסוקים בהישרדות?
הדבר המפליא, הייתי אומר שהתקלתי באופוזיציה. קיבוץ, יש אספות, יש ועדות, יש שיחות, ומחליטים לקדם את הפרויקט הזה, ובסוף גם מוציאים אותו מהכוח אל הפועל. לא רק את הבנייה של המוזיאום, שזה מפעל מונומנטלי בפני עצמו, עוד לא נגענו בו, המבנה החלוצי והייחודי באדריכלות שלו, אבל גם למסוע ולרכוש עבודות ובאירופה ולהביא אותם לפה, מפעל של ולא רק שלא הייתה אופוזיציה, הייתה התגייסות, לא רק בתוך הקיבוץ, אלא בכלל בתנועה הקיבוצית, ובעיקר של הקיבוץ המאוחד, בתנועה מאוד גדולה, עם שליחים וכדומה.
אני רוצה לשאול אותך, יניב, בשלב הזה, איזה שיר אתה בוחר?
כן, אז אני הייתי בוחר בשיר של... כלומר, שיר שכתבה רחל שפירה והלחין יאיר רוזנבלום, ונקרא שיר של יום חולין. ואני בחרתי אותו בביצוע של מאור כהן, כי גם כשאני בוחר שירים, האופן ששרים אותם, וזה גם קשור לעניין דורי, ובכלל כל השירים שאני בוחר, יש משהו שמאוד נוגע בי ומרגש אותי גם ב... בוא נקרא, בפרשנות של השירה, בקול, בלחן. בשיר של יום חולין, הייתי מאוד מתקשר על כל מה שדיברנו מבחינתי, המשכן האמנות, שהוא כולו מפעל חילוני, אבל בליבה שלו יש הרבה קדושה. ומצד שני, הוא לוקח את כל העולם היהודי והערכים ומסורת ותרבות, ומכניס בהם חול. אני חושב שיש בשיר, שיר של יום חולין, משני היסודות האלה, שמבחינתי הדיכוטומיה או מתח מפרה שמאוד קיים בחוויה התשתיתית של המשכן כל השנים, וגם בעשייה אני מזהה את, את החיבור הזה.
יפה.
אז מאור כהן, שיר של יום חולין.
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תיאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירה, הרוח משנה תחופות את כיוונה, ניסינו לעזור אבל אני יודעת אנחנו נשארים שנה אחר שנה, בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים, אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, צמחות קטנות של יום חולין, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי, אולי באוזנך עונים גם שעונה, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי, הם בפניך משתקפים פתאום פנה, חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תיאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט, יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד ובחסדו שורות אליך נכתבות, קח את ידי עכשיו עשני מפויסת, ביום חולין כזה דרכנו מצטלבות,
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יניב שפירה, עוצר ראשי במשכן לאומנות עין חרוד, בן וחבר קיבוץ ישראל, וזהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. אנחנו מתקדמים עם השיחה שלנו, הספר הזה מאתגר מאוד, יש הרבה מה לומר אליו, אבל אני רוצה לשאול אותך על שני דברים שמשתקפים מתוך הספר. האחד, רציתי להבין איך מצריף ומ דבר כזה ביניים, המשכן לאומנות עובר למבנה קבע, ומי האדריכל שעז לתכנן כזה מוזיאון בלב סביבה כפרית? זה לא פשוט, זה חדש, זה לא דומה לשום מקום באירופה. איך אתה נותן, איך אתה נותן לי להבין את זה?
אוקיי, להבנתי, מהיום הראשון הם הבינו שהם יצטרכו יותר מצריף לאוסף ולמוזיאון.
כן.
כי היומרה וההיקף של האוסף שמוספים הוא באמת בכלי מידה שמחייב אחריות וגם תנאים וגם מקום גדול יותר לשימור שלו, לאחסון שלו, ומנגד גם לתצוגה שלו. כלומר, בסוף המטרה של האוסף זה להציג אותו, להראות אותו לילדים, והזכרנו אותך עם אתר, עם הגישה שלו לילדים, שמבחינתו זה הדור הבא, זה התקווה לעתיד, שאפשר להבין כאן שכל הזמן יש את המבט לעבר, להיסטוריה, ומצד שני את המבט לעתיד, עם התקווה להמשך. ושני הווקטורים האלה מפעילים אותם כל הזמן ואת חיים אתר, שזה הרי רעיון יסודי בתרבות היהודית, והנה לנו עוד פעם המפגש הזה בין קודש לחול. אז בעצם לוקח להם עשור, או כעשור, להתחיל לגייס כסף כדי לבנות את המבנה קבע. בשמחת תורה, שימי לב, בשמחת תורה תשעת 1948, הם מניחים את אבן הפינה למבנה הקבע, והתאריך הוא לא מקרי, וזה בעיצומו של מלחמת השחרור, ובתוך מלחמת השחרור הם מתחילים לבנות מוזיאון, כלומר את מבנה הקבע, ובזמן לבנות אותו ביקלס, שהוא גם חבר קיבוץ, הקיבוץ חנטל יוסף, ומאוחר יותר עובר עוד כמה קילומטרים מזרחה לבית השיטה, וביקלס הוא אדריכל מיוחד, והוא עובד הרבה בתנועה הקיבוצית, מתכנן הרבה בתי תרבות ומועדונים בחדרי אוכל, וכמו האוסף הוא לוקח ברצינות יתרה את המפעל הזה של המשכן לאומנות, הוא מבין מה עומד לפניו.
איפה הוא למד?
והוא למד, לפי דעתי, הוא ב... אני לא רוצה לשגות בלשוני, אבל הוא גם מאירופה, בלבוב אני חושב שהוא גדל, בפולין, והוא חניך של הבאהאוס, אבל אנחנו נבדוק את הנתונים האלה, ומכאן גם התפיסה האדריכלית שלו, ומתוך דיאלוג מאוד מאוד פורה עם אהרון ציזלינג מצד אחד וחיים אתר מצד שני, ויש לנו פה את ארכיון ביקלס עם מאות רישומים, רישומים ביד כמובן, תמיות ושינויים, וגם משכן לוקח לבנות אותו כ8 שנים, חלק אחרי חלק מגייסים עוד קצת, וביקלס גם לומד, ומשדרג ונבנה, אבל דבק בשפה אדריכלית סופר מיוחדת, ויש כאן משהו חלוצי בכמה מובנים. דבר ראשון, זה המוזיאון הראשון לאומנות שנבנה בישראל, במטרה להציג אומנות. אין כזה לפני זה. בית דיזינגוף זה בבית העירייה בתל אביב, בית הנחות בצלאל, עוד אין מוזיאון ישראל, עוד אין מוזיאון תל אביב. 1948, אז כשאני אומר חלוצים, זה איך להתמודד בתנאים הקיימים, באקלים המסוים, לבנות מוזיאון שאפשר לראות באומנות אירופאית, ציור, נייר, פיסול, ולכן המוזיאון באמת מושתת על תאורה טבעית כולו, וכולה מגיעה מהתקרות, כל החלונות בשמיים, החלונות לא משמשים כדי להתרפק על הנוף היפה של העמק, פונקציה אחת ויחידה להכניס אור, ואור טבעי, ואור טבעי לא ישיר, כלומר שקרני השמש משתברות על מלות החלל בתורה אחידה ורקה.
זה חידוש.
זה חידוש עולמי, עולמי, לא רק מקומי, אוקיי? יבואו אחרי זה אדריכלים, ויש כבר דוקטורטים שנכתבו על תורה טבעית במוזיאונים בעולם, שהמשכן לאומנות הוא נקודת מוצא, ויש אדריכלים בעולם, לואיס קאן, רנצו פיאנו, ותלמידים שלהם, שבאו לפה ובאים לפה, והמשכן היה מקור השראה לאדריכלות שלהם. אבל אני חוזר לביקל, זה עוד לפני כל הנאם דרופינג והשמות הגדולים, בוא נשאר עם השם הצנוע והקטן והגדול של שמואל ביקלס. והמוזיאון הרוסי, מבחינה אדריכלית שהוא בונה. אז דבר אחד זה התאורה. ו14 עולמות הצוגה, ובכל אחד מהם פתרונות אחרים לתאורה. והמיקום של המבנה מאוד מאוד מסוים, על הציר, מזרח מערב, צפון דרום. ולמה? כי השמש זורחת במזרח, ושוקעת במערב,
אז היא מטיילת.
והמוזיאון בנוי על התאורה של השמש, זה הפנס שלה. ובמוזיאון אפשר לראות מאוד טוב איך האור ממלא את החללים מזריחה ועד שקיעה בצורה מאוד מאוזנת. דבר נוסף, המוזיאון בנוי בראש הגבעה מעל הקיבוץ, במקום הכי חשוב כמו בית מקדש. אבל מוזיאון,
משכן אומנות, זה כמו הלכות בניית בית כנסת, שבית כנסת צריך להיות במקום מוגבל.
נכון מאוד, אבל מהבחינה הזאת, גם בנוי על גבעה, אז גם יש לו מפלסים. יש 7 או 8 מפלסים שונים במוזיאון, ויש תנועה מאוד מאוד מסוימת מעגלית בתוך המוזיאון ובין מפלס למפלס. ודבר נוסף זה העולמות, קנה המידה שלהם. את נכנסת למוזיאון, נכנסת למשכן לאמנות, וכל חלל וכל אולם וכל מרחב נותן תחושה אינטימית, ביתית. והכי נכון למדוד את זה דרך ילדים. כלומר, ילד מסתובב בעולמות, יחפן כזה קיבוצניק, תחשבי על אז,
כן.
שנות ה-40 וה-50, הוא מרגיש בבית, יש תחושה של בית. אין תחושה של ניכור, של ריחוק, של ללכת לאיבוד. עכשיו זה סוד לא פשוט. וביקלס, שמואל, מילק ביקלס, מצח אותו. העולמות האלה, בקנה מידה, אני קורא לזה קנה מידה אנושי. מצד אחד, ומאוד רחב ידיים מצד שני. איך עושים את זה? מוזיאון שנבנה בקיבוץ, לקהילה קיבוצית מצד אחד, אבל בצד בינלאומית מצד שני, מדי וואן, כוונה בהגדרה והצהרה, שנועד להכלס את העבודות של האומנים הכי חשובים בעולם, לא מוזיאון בתפיסה קיבוצית, ומצד שני עם מידה של צניעות, של אינטימיות, של אנושיות, נמצא פה, והפלא הזה עובד עד היום. עד היום, 70 שנה מאוחר יותר, אנשים נכנסים למשכן והם אומרים, אני מרגיש בבית. אחד מהסודות זה גם האור הטבעי, אתה נכנס פנימה, מתנתק מהחוץ, אבל בעצם אתה מרגיש את הדופק, פתאום בא ענן ועובר והאור משתנה. התאורה זה לא פלורסנט וזה לא ספוט, זה תאורה מוכרת, אתה מתנתק מהחוץ, אבל החוויה של האור היא אותה חוויה. הנה לנו פלא, פלא אדריכלי חלוצי, פלא אדריכלי וחלוצי, בכל קנה מידה, ואני רק אציין שלפני כשנה יצא ספר אחר שנקרא סוד האור, בעצם זה ספר רומן של דוד בהר פרחיה, שהוא ואני ערכנו ביחד, והוא מלווה במאמרים ובעצם עוסק בסוד האור, באדריכלות האור של המשכן.
יפה מאוד, זאת אומרת, זה סוג של למידה וסוג של הכרה שעוברת הלאה, ו... זה באמת משלב את התפיסה של הבאוהאוס והמקומיות בצורה מאוד מאוד מעניינת, כן.
אז אני רוצה להוסיף שמה שחיים אתה והרון סיזלינג, פיקלס וגליה, הסוג, זה מדבק, זה מה שאנחנו עושים היום, להיות במקום הזה, כן. לפעול בו, לעצור בו תערוכות, לקיים פעילות חינוכית ומפגשים בשיחי גלריה, זה תמיד מלווה בתחושת אחריות מאוד גדולה. כלפי מה שקורה היום, החברה הישראלית והתרבות הישראלית והזהות הישראלית, לא רק הקיבוצית, וגם של היחיד וגם של היחד, זה הדברים שמניעים אותנו, זה הדברים שמניעים אותי. אני כל בוקר מזכיר את זה לעצמי, אבל כשבאים למשכן לאמנות, זה המתנה הגדולה לעולם האמנות הישראלית, לתרבות הישראלית, אבל זה עבודה מאוד קשה. וזה אחריות, אני חוזר עוד פעם על המילה הזאת מאוד גדולה, איזה תערוכות להציג, ואיזה אמנים להציג, ואיזה תכנים לצקת בתוך התערוכות האלה שבאים במפגשים עם אמנים, אל מול כל הדברים האחרים שקורים בעולם האמנות הישראלית, במוזיאונים האחרים, ברחוב הישראלי. אני יכול להגיד לך משהו מהבוקר הזה.
כן.
היום זה יום האדמה.
נכון.
אתמול היה פיגוע נוראי ברמת גן ובני ברק. ובכלל הקרקע רוכשת בימים האחרונים, והיום בבוקר היה פה מפגש מערכת החינוך של תיכוניסטים מהכפר נאורה ומבית ספר עין חרוד, נפגשו ביחד בפעילות חינוכית במשכן, ולא בגלל יום האדמה ולא בגלל מה שקורה, בגלל שאלה הדברים שאנחנו עושים פה, ואם לראות אותם ביחד כאילו לא קרה כלום, הנוער התיכוניסטים האלה עושים פעילויות מדהימות, חינוכיות, בתוך עולמות המוזיאון, אל מול תצוגת הקבע של האוסף, ובתערוכות המתחלפות, וכשאתה רואה את זה, אתה מבין שיש לאמנות תפקיד, יש לאמנים תפקיד, יש למוזיאון תפקיד, ויש גם לי תפקיד כעוצר.
לא, אבל יש גם, יש משהו שמסתתר מאחורי כל הדברים האלה בעיניי, וזה היחס למקום, למקום שבעצם המוזיאון יצר סוג של אקסיס מונדי של האזור הזה, ולכן הוא יכול לחבר ילדים מנאורה וילדים מעין חרוד, או מצידי גם מאום אל פחם, זה לא משנה, זה סוג של אקסיס מונדי, אם זו התפיסה של האנשים שחיים במקום, זה מה שהם מעבירים הלאה.
כן, אני בהחלט רואה את בכלל את עולם האומנות, וגם את המוזיאון, את המשכן לאומנות, כמי שאסור לו להצטמצם בתוך עצמו, או לעולם האומנות, אלא הוא חייב להגיב למה שקורה גם מחוץ לו.
כן.
לדופק של הרחוב ושל החברה הישראלית, אבל השפה שלנו היא שפת, בדרכה אנחנו מדברים.
כן. אז טוב, אז הנה אנחנו גם דיברנו על הבניין, על המבנה, על הארכיטקטורה, על הארכיטקט, ותראה מה שגם כן יפה בעיניי, שכל הדמויות הפועלות הן דמויות מקומיות, הן או מעין חרוד, או מתל יוסף, או מהאזור, הם מכירים את המקום, הם לא צריכים להציג אותו, הם לא צריכים להתאמץ להסביר אותו, הם חווים את המקום ומבינים את החזון שלו, ואני חושבת שזה אחד הדברים היפים. מבחינה זאת, הם לא בחרו עוצר ראשי מתל אביב, אלא הם בחרו עוצר ראשי מקיבוץ ישראל, וזה בעיניי ממשיך את את המקום הזה ואת ההיסטוריה. אנחנו פונים לשיר הבא. מה השיר הבא שבחרת, יניב?
אוקיי, אז השיר הבא זה שיר שאני מאוד אוהב, נקרא עוד חוזר הניגון, שכתב נתן אלתרמן מתוך כוכבים בחוץ, בביצוע של ברי סחרוב. וכאן שוב, כשדיברנו על השפה העברית, או על השפה של אומנות, בכלל על שפה שבאים לידי ביטוי, שנובעת מהמקום הזה. והשיר הזה הוא פשוט מרטיט נשמה. אפילו לא רוצה להרחיב עליו מה שיש בו, בעדינות, בניסוחים שמגדירים את מצד אחד את נפש של אדם יחיד, ומצד שני את השפה העברית.
אני חושבת שזה יופי של נקודה עכשיו לשמוע את אלתרמן, גם לאור הנושא הבא שאני רוצה לשאול אותך. אז בבקשה.
חוזר הניגון שזנחת לשב, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך, והרוח תקום בטיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת ללכת. דרך הריקות ואירך רחוקה, ולא פעם סגדת הבית לחושה ירוקה, אישה בצפוקה וצמרת שומת אף הפעית. חוזר הניגון שזנחת לשב, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יניב שפירה, עוצר ראשי במשכן לאומנות עין חרוד. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. יניב, אחד הדברים ככה מתוך ההתבוננות באוסף הזה, ובתנועה הזאת מי... הצלה של חפצי אומנות של יהודים מאירופה, שמה שאנחנו קוראים גם תשמישי קדושה, וציורים כמו של פרנקל מאוקראינה על ארון הקודש בבית הכנסת בירושלים, מחרבת יהודה, החורבה של יהודה הנשיא, שזה שייך לז'אנר מסוים, או של בית הכנסת הארי הקדוש בצפת, שעל ידי מנחם שמי. עכשיו, מצד אחד יש את המשיכה הגדולה הזאת להביא לפה את השם, גם מבחינת הריתים והתשמישים וכן הלאה, ומצד שני יש כאן משיכה חזקה מאוד אל המודרניזם. המודרניזם במקרה, כלומר אנחנו מדברים על מודרניסטים יהודים, וזה מרתק. ואני שואלת אותך, האם אין קונפליקט כאן בין שני הדברים? איך הם יכולים לשבת בכפיפה אחת במוזיאון אחד?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, כי יש לי תשובה טובה לדבר, שהיא מאוד פשוטה. שאלה גם מאוד מורכבת לכאורה, כלומר העולם של שם והעולם של כאן, ודיברנו הרבה על העולם היהודי ואומנות יהודית ואומנים יהודים, אבל זה רק חצי מהסיפור, כי החל מ-1948 יש מדינה ויש תחום ישראלי ואומנות ישראלית, וחלק ארי ולא קטן מהאוסף עוסק באומנות ישראלית, שנאספה פה ועדיין נאספת, וגם היא אומנות מאוד מסוימת. דיברנו על מה זה קאנון, מה מעצב קאנון, מה נאסף והוצג, ועדיין במוזיאונים הגדולים, ומה כאן, בפריפריה לכאורה, שאנחנו עכשיו גם מבינים למה אני קורא למרכז. אז בואי נדבר קצת על אומנות ישראלית, באוסף, ואז נדבר גם על החיבור בין אומנות ישראלית לאומנות יהודית, איך זה מתאים באוסף, ואני ארצה לדברר את זה באמת דרך הספר, כלומר, כי הספר הוא בעצם סקירה של האוסף וחציבה, או להשתמש בביטוי שמוכר לי מאיפשהו, הייתי אומר חריש עמוק בתוך האוסף. כלומר, הספר לוקח, מתבונן באוסף הזה שכולל מעל 20,000 פריטים שראשיתם מסוף המאה ה-19 ועד היום, כלומר יותר מ-150 שנים, ממפה אותו, מאבחן אותו, מחלק אותו לפי נושאים, כאילו מה הנושאים שיש בו, מה האומנים שנמצאים בו, מה העבודות שיש בו באוסף, ובסוף לבחור כ-170 עבודות נבחרות, איקוניות או שלא, והן מרכיבות את הספר, והן נכנסות לעשרה שערים, כלומר, קראתי את הספר לעשרה שערים, לעשרה פרקים. שלושת הפרקים הראשונים באמת עוסקים באומנות היהודית, כן? אורחות חיים וחיי יומיום בעיירה היהודית, פרעות, פליטות, גלות, שואה, כל מה שמשתקף באומנים היהודים, כן. וגם עבודות באמת מודרניסטיות וקלאסיות שאומנים יהודים ציירו, אבל כחלק ממשפחת האומנות הגדולה, כלומר נוף, דיוקן, טבע דומם, זה לא נושא יהודי, אבל אין אומן יהודי שלא צייר את הנושאים האלה כדי להגיד, אני לא רק אומן יהודי, אני אומן, כן? שמצייר נוף. אבל אחרי זה יש באוסף ובספר גם אומנות עברית, כלומר אומנות ארץ ישראלית. שגם בה זה מתחלק לשני דרכים, כלומר, נתיב אחד זה התל אביביות, ראובן רובין וציונה טאג'ר ואריה לובין וכדומה, אבל הצד השני כאלה שלא הסתכלו על חולות תל אביב, אלא על השמיים הקודרים של אירופה, פרנקל, מנחם שמי, קסטל, שציירו פה, וציירו בצפת, אבל ההשפעה שלהם היא של אסכולת פריז היהודית, ביניהם נמצא דרך אגב גם חיים אתר שלנו. ואחרי זה יש פה עוד פרק שהוא מאוד משמעותי באמנות הישראלי, ושוב מאוד מאוד על הייחוד של האוסף של המשכן, קראתי לו ריבוי של קולות. כל אותם קולות של האחרים, אומנים ערבים או פלסטינאים, אומנים אאוטסיידרים, אומנים עולים חדשים מאתיופיה ומברית המועצות שהגיעו לפה בשנות ה-90, פיצ'חסדה, לאוניד בלקלב ושכאלו.
הם מצאו את מקומם בסופו של דבר בתוך האומנות הישראלית.
כן ולא. מה שבטוח, הם מצאו את מקומם באוסף של המשכן, אוקיי? ריאליזם חברתי, רות שלוס, כניספל. כן, אני... מאיר השמש כזו אוטסיידרית שהוצגה כאן, מאיר אגסי וכדומה. אז זה פרק שקשור לריבוי של קולות, באמת תערוכות ואומנים שהוצגו פה, עוד בזמן שלא כל כך היה מקובל. אחרי זה פרק נוסף שעוסק בשאלה של מופשט.
כן.
מופשט בציור הישראלי. מבחינתי זה פרק מרתק, ההתחלה שלו באופקים חדשים, שקבוצה שקם ב-1948, פעם ראשונה יש הפשטה בציור הישראלי, עד אז זה לא היה קיים. כן. זריצקי, שטרייכמן, סטרצקי, סטמצקי וכדומה. אפרופו זה, התערוכה האחרונה של אופקים חדשים הוצגה במשכן לאומנות ב-1963, וב-2006 התערוכה הראשונה שאני עורך כאן כיוצר ראשי צעיר, נקראת אופק חדש לאופקים חדשים. בכל מקרה, תחשבי בתוך הפנורמה מאומנות יהודית עד אומנות ישראלית, איזה מקום נודע לציור המופשט, למודרניזם הזה, לנטישת הדימוי, האחזות בנוף, בקלסר פנים של היהודים וכדומה, וציור מופשט. אז יש פרק שלם שמוקדש לזה באומנות הישראלית, באוסף המשכן, קופרמן, לאה ניקל, אלימה ריטה, חיים קיבה, מאוחר יותר ציבי גבע וכדומה, מיכאל גרוס, כלומר יש מה שנקרא ציור מופשט ישראלי, ואני מאבחן את זה ויש פרק שמוקדש לזה. שער נוסף, כלומר פרק נוסף, שוב אני מדבר על המבט רנטגן הזה שבאמת מסרטט קווים לדמותו של אוסף, וזה אומנות יהודית עכשווית. לא אומנות של אומנים יהודים באירופה, אלא אומנים יהודים ישראלים שחיים ופועלים פה והיום, ושהרבה מהם הציגו במשכן באגף היודאיקה, באוצרות של דבורה ליס, עוצרת האגף הזה, הרבה מהם אומניות נשיות, חלקם חרדיות, אז זה פרק שלם שמוקדש לאומנות יהודית עכשווית, שזה ז'אנר חדש יחסית באומנות הישראלית, אבל במשכן נוציא מהבחינה הזו, ויש פרק שמוקדש לפיסול, ופרק שמוקדש לחפצי קודש יודאיקה, זה האוסף. עכשיו בתוך המרחב הזה של הספר שאלת על אומנות יהודית ואומנות ישראלית, והדבר הזה הוא באמת מרתק, כי בעצם מה שאנחנו באים לומר, שבמשכן לאומנות החיבור היה טבעי ואורגני, מה שחיים אתר התחיל לאסוף עוד מאירופה, ואחריו זוסיה אפרון, ואז גליה בר-אור, ואחרי זה אני הקטן, זה היה לנו מובן מאליו, ולא נולד בערי ירושלים ולא בחולות תל אביב. אז אני מנסה לעשות הבחנה בין הפליט והגולה באמנות היהודית לעולים החדשים, הרוסים והאתיופים שבאו לפה. אני מנסה להקביל בין קיבוץ לעיירה יהודית, כלומר כקהילה שמתקיימת בתוך עצמה. אני מנסה להגביל בין האחר או האוטסיידר לבין האומנות היהודית. יש עוד שער שלא הזכרתי, מאוד חשוב בספר, שמוקדש לאומנות בקיבוץ.
או, לא הזכרת, וזה אולי חלק מהזהות של המקום, לא?
זה חלק מהזהות של המקום, ואין בארץ שטיפל, אסף, הציג אומנות מהקיבוץ, כמו המשכן לאומנות, ואיזה פרק, איזה פרק חשוב ומשמעותי. גם אם לא מטופל מספיק באמנות הישראלית, ולא רק באמנות הישראלית. אז הנה, אז גם זה נמצא בספר וגם באוסף.
תאמר לי, מה ייחודה של אמנות בקיבוץ? אמנות הקיבוץ או של קיבוצניקים? או... מה זה? מה זה הדבר הזה?
כן, אז אמנות בקיבוץ באופן עקרוני, היו לה שני ערוצים גם, כן, יש את הקיבוץ המאוחד, יש את הקיבוץ הארצי. יש בנתיב, היה מאוד סוציאליסטי, ריאליזם חברתי, בשירות התנועה והקבוצה, אבל יש בה גם נתיב אחר שמאוד עסק ביחיד, במקום של היחיד.
או, וזה תמיד יותר, במתח הוא... מהקבוצה.
כן, והוא יותר התאים, כלומר, לקיבוץ המאוחד, לתנועה של הקיבוץ המאוחד. הנה, חיים אתר אף פעם לא עסק בשאלות הגדולות. כן עסק אישותים לחגים, אבל כשהוא נכנס לסטודיו, הוא צייר דיוקן של יחיד, וצייר ילדים, ולא צייר את חצר הקיבוץ ואת הנוף, את השאלות הקולקטיביות. ככה שאם יש לנו גם מושג מסוים על אמנות בקיבוץ, זה גם מרחב מאוד פורה, מאוד עשיר. בואי ניקח את אורי רייזמן מצד אחד, מקיבוץ קברי.
או את קופרמן.
שני, כן, חתן פרס ישראל, או את קופרמן. ומצד אחר את לאורות, את אהרון גלעדי, את יוחנן סימון. תראי כמה שמות גדולים, שחלקם גם חרגו לקיבוץ ביצירה שלהם, וחלקם עסקו בהגדרה בתוך הקהילה, והחברה, והקבוצה. אבל תמיד השאלות האלה, המתח בין היחיד לקבוצה, כי אומן שבוחר גם להיות חבר קיבוץ, והרבה פעמים הבחירה להיות אומן זה לא בחירה, זה הכרח. זה נכון לגבי הסופר ולגבי המשורר ולגבי המוזיקאי. אז החיבור הזה, היום זה כבר לא כל כך רלוונטי, אבל פעם להיות חבר קיבוץ, חלק מהשליחות, חלק מהאידיאולוגיה, ולהיות אומן בקיבוץ, אז האם התפקיד שלי הוא רק לקשט בחגים? או רק לעשות עבודות שיתעלו בחדרים? או גם להיות חלק מהתפקיד הגדול יותר של הקיבוץ בתוך האומנות? לכן גם הוקמה ב-67 או סביב השנה הזאת גלרת הקיבוץ בתל אביב. כן. לכן היו גם סמינרים לאומנות הקיבוץ שאומנים כמו זריצקי ואחרים באו ועשו בקיבוצים. לכן היה גם דיאלוג מאוד אומנים בקיבוץ, גם לאומנות שמחוץ לקיבוץ. אבל הרבה מאוד שנים האומנות בקיבוץ לא זכתה למחקר, ולא זכתה למקום, ולא זכתה לצוגה. בהרבה מובנים עד היום. ובמשכן היה מקום, הטייטל, הדגל, לא היה להציג אומנות בקיבוץ. המשכן ראה אותו הרבה מעבר לזה. עוצרי המשכן לדורותיהם, אתר, וזוסיה אפון, וגליה, וגם אני, לא ראינו את עצמנו כמייצגים את אומנות הקיבוץ, אבל גם לא התכחשנו לה. ואם היה מקום שבה הוצגו אומנים מהקיבוץ, ויש רשימה לא קטנה, אז היה במקום הזה עידית לבבי גבאי, ורד נחמני, נועם רבינוביץ', הראל היטיב על המדהי, זה מדבר על אומנים שעוסקים בשאלת הקיבוץ.
כן.
אבל גם אומנים שחיו בקיבוץ, ועסקו בשאלות גדולות יותר. אורי רייזמן כבר אמר.
כן. יפה. אז קיבלתי גם תשובה על זה. ועכשיו יש לי שאלה אחרונה. לאן אתה ממשיך מהספר הזה?
הספר הזה שאני מבחינתי הוא מפעל. מפעל שבהרבה מובנים אולי יותר חשוב מכל אחת מהתערוכות שעשיתי, כי באמת הוא מכנס בתוכו מפעל הרבה יותר גדול שהוא המשכן לאומנות, ומצד אחד הרצון להיות צנוע ולא להדיר את הדבר, אבל הספר הזה יש בו מידה רבה של צניעות, וכגודל הצניעות גם העומק והמשמעות שלו, ככרטיס ביקור למוזיאון הזה, כספר שמספר את הסיפור של המוזיאון, מנקודת המבט של האוסף, כלומר, של יצירות אומנות. וכל אחת מיצירות האומנות שיש בו, היא עולם ומלואו, עולם ומלואו, עם הסיפור שמאחורי, הפן המסוים והציור המסוים.
והדרך שהוא הגיע, והדרך שעשתה יצירה את דרכה לעבר המוזיאון, זה גם כן
לעבר המוזיאון ולעבר הספר, זה נבחר בחפידה. ולכן מבחינתי קודם כל הספר הזה הוא סגירה של מעגל, והוא גם סגירה של מהלך שהיה לי מאוד חשוב להשלים אותו בחומש של ניהול ועוצרות ותערוכות שעשיתי כאן. עכשיו השאלה מה הלאה, לא מעט אתגרים, אני יכול להניח את זה בצד, יש ספר עם כל המשמעויות שלו, יש את כל האתגרים להמשך, שזה היום יום וזה מה שקורה באומנות ומה שקורה בחיים ומה שהתפקיד שלנו לעשות כמוזיאון. ובאופן אישי ההבחנה שלי של מה שמעניין אותי לעשות, אומנים שאני עוקב אחריהם, סוגיות שבוערות לי לטפל בהם.
אז לחכות לעוד ספר, יניב?
יהיו בהמשך גם קטלוגים שמלווים תערוכות, אבל זה באמת ספר שהוא יותר מקטלוג של תערוכה.
לא, לא, זה ספר מונומנטלי, זה לא, זה כן. לא דומה לקטלוג, זה ספר שאומר כן, ש... עד כאן ומכאן.
כן, זה ספר של מקום, ואני לא מדבר במונחים של ספרים, אני מדבר במונחים של תערוכות, ותערוכות מלוות בדרך כלל במחקר, זה יכול להיות תערוכה של אדם או של אומנית, זה יכול להיות תערוכת נושא, ויש בקנה עוד כמה רעיונות, אבל זה דברים שנמצאים כרגע על האש, מה שנקרא.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה שמעניינת אותי לפני שאנחנו ניגשים לשיר האחרון. האם מצאת קשר בין שירה לבין האומנות הפלסטית לבין הציור במוזיאון שלך?
אני חושב שאני לא רואה הרבה הבדל בין אומנות לבין שירה. כלומר, אני רואה בשני אלה ביטוי של אדם יוצר, ביטוי של נפש. יש מי שעושה את זה באומנות ויש מי שעושה את זה בשירה. ולא ממקום של יומרה, מקום של עולם רוחני ונפשי. ויש מי שיודע לעשות את זה בשפה של אומנות, ויש מי שיודע לעשות את זה בשפה של מילים ושל שירה. לפעמים אני אוהב לשלב שירה בתוך תערוכות, הוצאנו בזמנו קטלוג של עידית לבבי גבה, יומנית נפלאה, שזכתה בפרס מפעל חיים השנה. השם התערוכה שלה לקוח משיר שנקרא שעת ההתבהרות, ובתוך הקטלוג שלה הייתה אנתולוגיה של שירה, שבעצם הדהדה או התכתבה עם האומנות שלה. אז מבחינתי זה עוד ערוץ לביטוי, שאני לא יותר ולא פחות, אבל אני עוסק באומנות ואני יודע יותר לקרוא יצירת אומנות מאשר לקרוא שיר במובן העמוק של המילה. אבל אני חושב שבסופו של דבר מי שיודע לקרוא שיר ידע גם להתבונן יותר טוב באומנות, ומי שיודע להתבונן טוב ביצירת אומנות ידע לקרוא יותר טוב שיר.
זה מקום נפלא לסיים את השיחה המרתקת הזאת, ואני רוצה לשאול אותך באיזה שיר תרצה לסיים.
כן, אז אני אסיים בשיר שנקרא מענה קולי, שכתב ינקלה רוטבליט וששרים להקה מאוד נחמדה שנקראת החצר האחורית. ויש משהו בשיר וברוטבליט ובמילים שהוא מאוד מאוד ישראלי בהרבה מובנים. רגע נעזוב את הפרוט, ומאוד מעדד איזשהו עמוד שדרה ישראלי, גם עם ציניות וגם עם ביקורתיות וגם עם השפה, וכמובן גם עם המוזיקה והכל והשירה של החצר האחורית. והאמת היא שהשיר הזה, בחרתי אותו, הוא גם מתקשר לי עם פרויקט מופלא שהיה במשכן לאומנות, ב-2017, תערוכה שהציג כאן גיא ברילר, והייתה חלק מפרויקט אופוריה, והיא נעשתה בין פסח לשבועות בפרק זמן הזה, ובאותו פרק זמן גיא ברילר שחי בברלין, בא לישראל להשתכן במשכן, ומדי יום הזמין דמות אחרת, סופרים, משוררים, פוליטיקאים, לשוחח איתו. ובאחד הימים הוא הזמין את גדי רונן, שהוא מוזיקאי מהחצר האחורית, וגדי רונן בחר לשיר את השיר הזה בתוך עולמות המשכן לאומנות. אז עכשיו כשהשיר הזה יתנגן, נסי לדמיין את המוזיקאי, את גדי רונן, עם גיטרה, בתוך תערוכה, בתוך המשכן לאומנות, שר את השיר מענה קולי.
אוי, זה יופי. אני כבר תחת את כל הערוצים שלי לשיר. תודה רבה לך, יניב שפירה. תודה רבה, ואני מקווה שנמשיך לעקוב אחריך ואחרי היצירה שלך בהמשך.
תודה רבה, חווה. שמחתי.
אני שמחתי, וזה היה לי לעונג רב, גם הספר וגם השיחה. תודה רבה.
תודה רבה.
זה עד עכשיו לא בא, זה לא יבוא עכשיו, בלי תעשה טובה, תבין את המצב, עניין של זמן אוויר, עניין של תג מחיר, עכשיו זה במבצע. יצאת שוב אידיוט, קנית אשליה, זה לא יכול להיות, בכל זאת זה היה. הרגשת משודרג, לבשת ערב חג, אז מה הבעיה? פתאום הקסם פק, והחכה לדג אמרה, אתה שלי. שהיה שלך ולא יהיה יותר, מה שהולך איתך ולא תמיד חוזר, כוכב שלא נולד היה לך ביד, אני פה בשבילך. ואם תרגיש לבד, אתה מוזמן לשיר איתי כמה צלילים. אורך חוקי שלי, התשמע קולי, התשמע קולי, רחוקי שלי.
ta-ra-ra-ra-ra-ri-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-